אנחנו עומדים, ברוך השם, יום לפני יום הכיפורים, כמו שאמרנו, נכון, לפעמים יש הרגשה קצת כבדה, ו... yeah. אבל אסור לשכוח לרגע שזה בנוגע הזדמנות חד פעמית.
שאמרת באחד הדברי תורה שלך, לפני זה שצריך להגיד את המלך, אם לא חוזרים חזרה אחורה, בתפילת 18, נכון?
כן, אבל זה לא יקרה לך, זה יקרה לך בתפילות עכשיו. בעשרת ימי תשובה עצמה.
בשביל התמונה עשרת המלך שאתה...
אז אם אתה לא אומר המלך הקדוש, אתה צריך לחזור חזרה להתחלה, אם אתה שוכח.
הבנתי. כי ב-18 כל יום אני אומר המלך הקדוש.
כתוב מאוד.
כן, זה רשום שם, רשום שם, יש שם עוד כמה...
כן, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. אתה צריך פחות בעיה, אבל יש רגילים להתפלל כל השנה כולה, אז הם יכולים להתבלבל בקלות.
אבל אני גם כל השנה קורא.
לא, אבל אתה קורא מהסידור.
נכון.
שאנשים מתפללים בעל פה.
נכון, נכון.
אז הוא ראה אל הקדוש. ואז בעצם הוא פספס. אני קרא לי, על ההתחלה קרא לי את זה. ואז הגעתי, סוף התפילה הגעתי.
אתה מכיר את ה-18 בעל פה לגמרי?
גם אתה תכיר, ברגע
שתכיר,
אבל אני לא מתפלל בעל פה, כי יש עניין, גם למי שיודע בעל פה, יש עניין לקרוא מהסידור. כי ככה אתה יותר מכוון, אתה יותר זה, למרות שיש כאלה ש... כל אחד מה שעושה לו את זה. יש כאלה שדווקא אומרים שאם הוא עוצם עיניים והוא מתפלל ככה, אז הוא יותר מתכוון. אז עוד פעם, גם כאן זה... כל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו ואיכשהו מסתדר עם זה. פרשת השבוע שלנו היא פרשה שבדרך כלל היא לא נופלת בדיוק לפני יום הכיפורים, אבל... אני חושב שאין מה להגיד שבתכלס בכלל בכל התקופה הזאת, מה שתעשינו אומרים שהיא מכילה את כל התורה כולה, או יותר נכון מכילה את כל העבר, ההווה והעתיד. ועל זה אם אתם זוכרים דיברנו על הרמב"ן שהיה לו תלמיד, שהתלמיד הזה התפקר ונהפך לשונא ישראל, שהיה בראש המלעיזים על עם ישראל בכל הזדמנות שרק אפשר. ואחרי כמה שנים פוגש אותו הרמב"ן ברחוב ומדברים, אומרים, תגיד, למה, מה קרה? איך אתה ככה התהפכת? היית ירא שמיים והכל, ופתאום התהפכת לצד השני, ואתה גם מדבר נגד התורה ונגד עם ישראל. אומר לו, תראה, אני הייתי איתך בשיעור הזה אתה אמרת שפרשת האזינו, זה נדמה לי 42 פסוקים, מכילה את כל העבר, ההווה והעתיד, הכל נמצא מקופל בפני. אמרתי, עצמי, וואלה, שטויות כאלה בחיים שלי לא שמעתי. אחרי השיעור הזה עזבתי את הכל. אמרתי, אם כאלה שטויות אני מדברים, אז זה לא בשבילי. אמר לו הרמב"ן, גם היום אני אומר אותו דבר. אומר לו, אתה יודע מה, אם אתה אומר אותו דבר, בוא תגיד לי משהו. תגיד לי איפה אני מופיע בפרשה הזאת. קראו לו אבנר מבורגוס, זה היה השם שלו. אז הרמב"ן מתפלל לקדוש ברוך הוא, אחרי כמה דקות הוא אומר לו, בוא אני אגיד לך איפה אתה מופיע. תכף אנחנו נמצא את זה. איפה זה נעלם לי? כאן הכל מסודר בסדורה של שירה, אני לא...
כן. דרך אגב, אני לא שמעת שאני הייתי אתמול בחתונה, שהתחתן אשכנזי תימניה והרב, הוא חיתן גם את ההורים של החתן. הוא אמריקאי כזה, כן.
מבוגר בטח.
לא מבוגר, כל כך היה גם ההורים צעירים. אבל בני 50, משהו כזה, 55, הוא בן 65, 70 אולי. קיצור, אז הוא בא ואומר להם שיש קרבה, שמתקרבים וזה, ואז הוא אמר שההלכות של הספרדים, ההלכות של האשכנזים, של הרב סולובייצ'יק וזה, מה שפסק הוא המשותף לשניהם זה הרמב״ם.
אני מסתכל בטעות בהפטרה.
ברור, מה, גם אתה גורם לחיכוכים, כי לא תמיד כל אחד מסכים אחד עם השני, בטח לא ביום שמחה כזה.
טוב, אמרנו זה... כן. אמרנו, יש פסוק כ"ו בפרשה, אני בטעות הסתכלתי בהפטרה במקום הפרשה, בשביל זה התפלאתי, הפסוקים נראו לי קצת אחרים, כי זה גם שירה. אמרתי, אף אהם אשביטה מאנוס זכרם. אומר, עכשיו תיקח כל אות שלישי מהמילה השנייה, ותראה את השם שלך. אז אמרתי, זו המילה הראשונה, אפאם, אות שלישית א', אשביטה, אות שלישית ב', מאנוש, אות שלישית נ', זכרם, אות שלישית ר'. מה יוצא לנו?
אבנר.
הוא שמע את זה, לקח, אומרים שלקח סירה, נסע לאמצע האגם והטביע את עצמו.
התאבד.
כן, כי זה מה שקרו. מה כתוב כאן? אמרתי, אפאם, אשביטה, מאנוש, זכרם. אתה ישביטו, אתה ת... וכשהוא ראה את זה, אז הוא באיזשהו מקום, לא יודע אם היו הרהורי תשובה, או לא יודע מה עבר לו בראש, אבל הקטע המעניין הוא כאן, שאם אומרים לנו, חכמנו, זיכרונם לברכה, חז"ל, שאומרים דברים, צריך לקבל אותם כמו שהם אומרים. גם אם זה מובן לנו, גם אם זה לא מובן לנו. למשל, עכשיו בגמרא, אם אתם הקשבתם מה שדיברנו, מדברים על העניין של, החיבור של העולם הרוחני עם העולם הגשמי, הניסים שמתחברים לטבע, שזה דבר שאי אפשר להבין, ועל למשל אחד הניסים הגדולים שהיו בית המקדש, שהיו עומדים צפופים, משתחווים רווחים.
כן.
אז מה, דיברנו על זה היום וגם אתמול דיברנו על זה. אז מה זה רווחים, מה זה משתחווים צפופים, משתחווים רווחים, כי איתו פתאום נהיה מקום. זה נשמע לא הגיוני. אז המהר"ל מסביר שקודם כל חייבים לקחת את כל דברי התורה כפשוטה. זאת אומרת, אם כתוב דברים גם שלא מובנים לנו, הם פשוט. עכשיו, כאן הוא מסביר את זה בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר, מה שקורה בעצם, קודם כל, במקום הקודש, אין, הטבע לא שולט. מה ששולט זה, זה הכוחות הרוחניים. עכשיו, הרי האדם בנוי מגוף ונשמה. עכשיו, כדי קצת להבין את הדברים, הוא אומר, זה, השיעורים בגדות האדם מסביר את זה בצורה יפה. הוא אומר, זה כמו שיש גלים. יש גלי קול. יש גלי לייזר, יש קרניים אלקטרומגנטיות, גלי רדיו, מיליון, איך אומרים, קרני גמא, קרני חרטא, יש מיליון סוגים של קרניים וגלים שהם, אין להם שום בעיה להיפגש אחד עם השני. אבל במוצקים, בחומר חומר מוצק, חומר רגיל, לא יכול להיכנס חומר בחומר בלי לתפוס מקום.
נכון.
אז מה בעצם היה הנס בבית המקדש? הנס בבית המקדש היה שהגיעו להתפשטות רוחנית. זאת אומרת, כאשר הם נכנסו לבית המקדש, אז הם עמדו צפופים. אבל ברגע שהגיעו להתעלות הנכונה, הם פשוט נהפכו לרוחניים. זאת אומרת, עכשיו, בתור גוף רוחני, שום דבר לא... אין, זה בלתי, אין לך שום בעיה עם הגודל הפיזי. עכשיו, מה אני אומר? המהר"ל כאן אומר דבר מאוד חכם. זאת אומרת, דבר שאפשר יכול להתקבל על דעת כל אחד. זאת אומרת, שפתאום אנחנו מבינים שבעצם כשאומרים לנו ניסים, ואנחנו קוראים אותם, ואנחנו אומרים, נשמע, זה נשמע לנו עזוי, אז קודם כל חשוב להבין שלפעמים אפילו דברים עזויים ביותר, בעזרת הפרשנות הנכונה, פתאום אנחנו קולטים אותם. במיוחד היום שהמדע כל כך מתקדם, שהוא יודע את הדברים האלה. הרי פעם הרי לא ידעו שהקול יש לו גלים. זאת אומרת, לא חקרו את זה והגיעו למסקנה שזה לא רק זה, יוצרים היום, יש את המדבר לאיזה, הנה, אנחנו מדברים לתוך מיקרופון ואחר כך זה מקליט וכל הדברים האלה, איך זה עובד. אז זה גלים. עכשיו, הגלים בעצם לא מפריעים אחד לשני. למרות שעוד פעם, אני לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל זו נקודה מאוד מעניינת, תבין, הנה פתאום אתה קולט, שכשאתה יכול לדבר על העולם הפיזי גשמי, אתה יכול לדבר גם על עולם הרוחני. עכשיו, אם בן אדם מגיע, ואנחנו יודעים שיש לאנשים כוחות רוחניים, יש כאלה שלהם כוחות יותר, כוחות פחות. זאת אומרת, גם כאן בעצם שבאים חז"ל ואומרים שבשירת האזינו יש את הכל, אז יש הכל. אנחנו לא יודעים, לא רואים, כן רואים. הנה, עובדה, כמו שאנחנו רואים את הסיפור כאן עם הרמב״ם. אבל הפרשה שלנו היא באמת פרשה שעל כל פסוק, אם תסתכלו בפירושים של רש"י ובכלל, אתם רואים, כל פסוק יש פירושים, ים של פירושים. מכיוון שבאמת יש כאן המון המון חומר שמקופל בתוך הפרשה. עכשיו, היות ואנחנו עומדים לפני יום הכיפורים, ואנחנו נתייחס ברוח הדברים גם לעניין הזה של מה שאומרת לנו בעצם הפרשה. והדבר הראשון שהיא בעצם אומרת, אנחנו נתייחס לזה גם בעזרת השם בשבוע, גם לאחר יום הכיפורים, בדף של לאחר יום הכיפורים, זה האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עמו יפי. השמיים, אומר אור החיים הקדוש, מסמלות בעצם מצד אחד את הרוחני, והארץ את הגשמי, כמו שהאדם בנוי מנשמה וגוף. והתובנה שלנו הראשונה, לפני שאנחנו נגיע ליום כיפור, היא לדעת ולהבין שזה מחובר ביחד. זאת אומרת, אין לך תירוצים, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. הכוח הרוחני והכוח הגשמי זה כוח אחד.
אבל בסופו של דבר, העולם הבא זה הרוחניות, זה לא הגשמיות.
נכון, אבל כרגע, זה מה שאמרתי, אז לכן יכול להיות לך תירוץ, להגיד, הנשמה תגיד לקדוש ברוך הוא, כמו הסיפור הידוע סיפרת עם הפרדס והמלך, עם העיוור והפיסח. שם אותם שומרים. אז העיוור עלה, זאת אומרת, הפיסח עלה על העיוור, והם כתפו את כל הפירות של הגן. ושבאו, אז כשהמלך בא לעיוור, אמר לו, מה, אני רואה את הפירות בכלל, איך אני יכול להגיע אליהם? והפיסח אמר לו, אין לי רגליים, איך אני אגיע? אז מה אתם חושבים שאני כיפש? שמו אותם אחד על השני, ככה הגעתם. בסדר, אותו דבר, יגיע בן אדם למורמים, יעמוד ביום כיפור לפני הקדוש ברוך הוא, יגיד לו, מה אתה רוצה ממני? הנשמה, אני קדושה וטהורה. מה זאת אומרת? אני חלק אלוקא ממעל. כל מה שעשה זה הגוף עשה את זה. תבוא לגוף, תגיד, מה הגוף יגיד? מה, אני בלי הנשמה יכול לעשות משהו? הרי אם לוקחים את הנשמה, מה קורה לגוף? אין כלום. אז מה, בן אדם צריך להבין שזה, זה, ככה זה עובד. זה לא שהנשמה היא חלק נפרד ממני ולא שייכת לגוף שלי. מה פתאום? חשוב להבין, האזינו השמיים והדבר עליו תשמע ארץ עם רפי. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה, הביא אותה כאן לעולם, הלביש אותה במלבוש. והמלבוש הזה הוא חלק ממנה. כי עם המלבוש הזה היא צריכה לקיים את המצוות. וזה בעצם המשמעות של הדברים. לכן אי אפשר לבוא ולהתחמק בכל מיני תירוצים.
קיום מצוות בעצם זה הגשמיות.
נכון.
זה הגשמיות.
אבל, זה לא, אבל מה המטרה?
ונשמע את המשפט לצורך הרוחניות.
בדיוק. המטרה היא הרוחניות. כן. אבל כדי להגיע לרוחניות, אני צריך לגשמיה. כמו שאמרנו, אמרנו את זה הרבה פעמים, שאי אפשר ימין בלי שמאל ושמאל בלי ימין. צריך את שתיהם. נכון. אם לא יהיה לא את שתיהם, לא יעשה כלום. זאת אומרת, אם בן אדם הוא חסד, כולו חסד, חסד, מדבר על חסד מהבוקר עד הערב, אבל תכלס, לא אין לו כלי לעשות חסד. אז מה זה עוזר שהוא רוצה לעשות חסד? הוא רוצה, הוא מאוד רוצה, אבל אין לו כלי. אז מה הוא עושה? הוא יכול לעשות חסד? לא. אז מה זה שווה? ולכן הוא צריך את הכלי. זאת אומרת, הרוחניות צריכה את הגשמיות. כמו שמשה רבנו אמר למעלה המרומים, אמר למלכים, מה זה התורה אצלכם? התורה, מה אתם יכולים לקיים את התורה? אתם לא יכולים לקיים את התורה. וזה החשיבות לדעת ולהבין שאנחנו צריכים את השילוב הזה. וזה בעצם הדבר הראשון שאנחנו עומדים ביום הכיפורים לדעת ולהבין שאנחנו יש לנו תפקיד. והתפקיד שלנו זה ליצוק את הרוחניות לגשמיות ולנצל את הכלי שקיבלנו לעשות דברים טובים. ואמרנו גם שלא צריכים יותר מדי לפחד, אלא צריך באיזשהו מקום לקחת את הדברים בפרופורציות, לדעת שמי ששופט אותנו זה אבא שלנו שבשמיים, שבסופו של דבר הוא רוצה רק את הטוב שלנו. עכשיו, אחת מהנקודות הבעייתיות שלנו זה שלצערנו הרב, במהלך השנים, כל פעם קצצים כל מיני תנועות כאלה ואחרות שרוצים לשנות ולחדש. ולכן אומרת לנו הפרשה, זכור יומות עולם. בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כולנו, כשהיינו ילדים, אמרנו, אנחנו יודעים יותר טוב מההורים. זה טבע העולם. הילדים אמרו לנו ואומרים לנו היום, הם יודעים יותר טוב מאיתנו. אבל האמת היא שאנחנו ככל שגדלנו והתפתחנו, הבנו כמה שההורים שלנו צדקו בהרבה דברים שאמרו לנו. וזה בעצם מה שאומרת לך התורה. אתה רוצה לשנות, אתה רוצה דברים חדשים, אתה בשם הקדמה, העולם היו היה עולם פרימיטיבי, היום זה עולם מתקדם. תעצור לרגע ותבין שכמו שאמר שלמה המלך, אין חדש תחת השמש, אבל אבלים הכל אבל. הכל אותו דבר כמו שהיה, רק במלבוש אחר. ולכן שאומרים לך, אומרים לך הורים, כך צריך להתנהג, תקשיב להורים. עכשיו, זה לא רק ההורים, אומרים לך, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. יש כאן דבר שבא, אומרים לך, תלך אחורה. עכשיו, מי זה זקניך? זקניך זה ללכת לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, זה לדעת ולהבין שהתורה היא תורת אמת והיא לא השתנתה ולא תשתנה אף פעם. וברגע שאנחנו ממשיכים במסורת של אבותינו ואבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בדרך הנכונה. וזה כשאנחנו באים ואומרים באמת, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בורא עולם. כמו אותו אחד, לא יודע אם דיברנו על זה, שהיה לו מפעל ונתן לילדים להם את המפעל, והמפעל תוך שנה כמעט חיסלו אותו. למה? עשו כל מיני שטויות. היה מזכירה אחת, לקח 5 מזכירות. נסע עם סוברו, החליף למרצדס. היה נוסע לחוץ לארץ פעם בחודשיים לתערוכה, נסע כל שבועיים, יום אחד בתערוכה, ושבועיים עשה קניות בעיר. בקיצור, רוקנו את הכל. בא סוף שנה, בא אבא, אמרו, תגיד, מה עשיתם לי מהמפעל? הבאת אותו לפשיטת רגל. תעופו לי מהעיניים. אני זורק את כולכם. אז אחד בא, בן אמר, אבא, סליחה, אני מבקש כפרה, אז מכילה, ובוכה, וזה. הוא אומר לו, נו, אז מה זה עוזר לי, הסליחה והכפרה שלך? בא בן החכם, אומר, אבא, קודם כל, באמת, סליחה, אני מצטער על כל מה שעשיתי, אבל תראה, הנה, הכנתי תוכנית. יש לי תוכנית. אני מוכר את האוטו המפואר, קונה אותו יותר פשוט. מפטר את כל העובדים המיותרים. אני יותר לא נוסע כל חודש או כל שבועיים, פעם ב שצריך, ואני הולך לתערוכה וחוזר. אומר, או, יש לך תוכנית, אתה תיקח את המפעל. אנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. עמדנו בראש השנה, נכתבנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בסדר, נו, הלאה, תכלס. אומר החפץ חיים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אומר, יש שתי דברים בסיסיים בחזרה בתשובה, שאותם אנחנו צריכים לקיים ביום הכיפורים. זה הצ'אנס האחרון שלנו. מה זה? אז יש ספרים שלמים שכתובים על תשובה, מי שקורא אותם באמת בינינו, בסוף הקריאה נכנס דיכאון, ולא יודע אם הוא יעשה משהו בכלל. זה ישתק אותו. או יהיה חיצוני, הוא שימשיך בדרך שלו הרגילה. אומר, יאללה, יכול היום כי מחר נמות. אבל אם מישהו מבין שיש בסיס, ואומר החפץ חיים, יש שתי דברים בסיסיים, יסודיים, שאותם צריך. ומה הם? חרטה וקבלה לעתיד. זה כל מה שאתה צריך.
אבל החרטה היא בעצם התוצאה לקבלה לעתיד.
לא.
אתה מתחרט על דברים שעשית בעבר.
אתה יכול להתחרט.
אבל אתה כאילו... תשמע. לא, אם אתה מתחרט, אתה מיד חוזר על זה בעתיד, אז מה עשית בזה?
לא, אבל מה זה מתחרט? עכשיו התחרט, אתה, הנה, הבן שלך, עכשיו, לא יודע מה.
זה ברמה, כעסתי לך, התחרטתי לך, אם אחת עוד גרופן כעסתי.
לא, 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 הבן שלך בא, עשה איזה משהו שאסור לעשות. לא יודע, אתה אמרת לו משהו לא לעשות, הוא עשה את זה, הוא בא אליך, אבא, אני מצטער שעשיתי את זה. נו, אז מה? כשאתה מצטער, כל הכבוד לך שאתה מצטער, ומה הלאה?
הבחנת אותה ובעתיד, לראות שלא תעשה את
החזור. קבלה לעתיד, זה מה שאני אומר. אתה לא יכול לבוא ולהגות כמו אותו בן שבא לאבא בסוף השנה, אמר לו, אני מצטער שהרסתי את המפעל. מה זה עוזר לי שאתה מצטער? אם אין לך תוכנית לעתיד, אז תעוף לי מהעיניים, זה הכל. אתה באת, יש לך תפקיד. אתה בא לקדוש ברוך הוא אומר, אני מצטער, שמנו, בגדנו, גזלנו, טדם, 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 נו, יופי, כל הכבוד לך. ומה אתה עושה עם כל השמנו, בגדנו, מה זה? אתה בא להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני משפר את המעשים שלי, אני הולך לשנות. עכשיו, עוד פעם, גם השינויים, זה לא צריכים להיות שינויים רדיקליים, זה עוד אחד מהדברים, הנקודות שחשוב להבין. הבסיס והיסוד צריך להיות, אבא, אני מתחרט על מה שעשיתי, ואני מקבל על עצמי לשנות את הדרך ולקבל על עצמי קבלות. קבלות, אמרנו, דיברנו על זה 20,000 פעם. זה יכול להיות הקבלות הכי קטנות שיכולות להיות. זה לא חייב להיות קבלות גדולות. דברים קטנים ביותר. סתם לדוגמה, הבן אדם היה קם בבוקר, עושה דברים מסוימים. היום הוא יעשה אותם בצורה שונה. אם אני אומר, מודה אני לפניך בבוקר, להגיד את זה בכוונה. יש למשל ברכה שאומרים שיוצאים מהשירותים, את הברכה הזאת, להגיד אותה בעמידה, ולא ללכת בדרך ולהגיד אותה. אני עד היום, נגיד, לא התפללתי, לא ברכתי ברכת המזון, מהיום אני אברך ברכת המזון. עד היום אני הכנסתי דברים בלי לברך, מהיום אני אברך על כל דבר שאני מכניס לפה. עכשיו, אני סתם אומר, כל אחד בדרגה שלו וברמה שלו, יקבל על עצמו קבלות שמתאימות לו, אבל קבלות קטנות. לא לבוא להגיד, אני, מי מחר, אני ואני ואני ואני, אתה לא תעמוד בזה. ואתה יודע שלא תעמוד בזה, וגם הקדוש ברוך הוא יודע שלא תעמוד בזה, אז מה אתה אומר? אתה צוחק לו בפרצוף. לכן אתה צריך לקבל קבלות קטנות. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב, נכון למשל, השיעור הזה שאנחנו מקיימים אותו כבר כמה שנים טובות. זה לא דבר מסובך, זה לא דבר הכי קשה בעולם, למרות שיש בזה קשיים מסוימים, אבל עדיין, הקביעות הזאת שאנחנו עושים, זה עולה למרומים. לא שאנחנו, טוב, תשמע, בא לכם ללמוד? יאללה, טוב, אז זה עוד השבוע הבא? לא, לא בא לי. עוד שבוע, טוב, בחודש הבא, בא לכם כן. אז אפילו אם למדנו יותר, אפילו אם ניקח עכשיו את השעות שלמדנו ומתברר, מה אתה רוצה? נכון שלא היה קביעות, אבל פה למדנו שעה, פה למדנו 5 שעות, פה 3 שעות. הקדוש ברוך הוא מעדיף שאנחנו נלמד חצי שעה, אבל חצי שעה קבועה. מה זה אומר לקדוש ברוך הוא? בן אדם הזה לקח לעצמו קטע בשבוע, והוא מקדיש אותו לי. זה הזמן שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
זה המאמץ באמת לעזוב שנייה את שגרת חיים.
נכון.
ולהכניס את היום-יום...
תכניס את הקדוש ברוך הוא ביום-יום.
הקדוש ברוך הוא יום. בגלל זה גם אומרים שאת דיברנו על זה, שתפילת מנחה היא טיפ-טיפה יותר... נותנת כוח, יותר חשובה מאשר ערבית ושחרית.
נכון, כי היא
תקועה באמצע היום. כי אתה עוצר באמצע היום.
כי היא תקועה באמצע היום.
כי ביום אתה קם, אתה מתפלל. בלילה אתה כבר לקראת הסוף, השינה, הולך ומתפלל. פה בעת, אתה צריך לעצור את הכל וללכת להתפלל מנחה. למרות שלום זה כבר אותו דבר, המנחה היום, גם ככה זה כבר סוף היום, ולמחרת זה... זה כבר לא מתפללים באמת בצהריים מנחה היום, לא?
נכון.
היום?
לא, יש לך, תראה,
כבר עושים את זה רבע שעה לפני ורבע שעה אחרי.
דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על הנושא הזה ממש בכמה מילים, אנשים חושבים שהתפילה, המנחה גדולה, מה זה מנחה גדולה? זה המנחה באמצע היום. יותר חשובה ממנחה קטנה.
גם עושים מנחה גדולה באמצע
היום? לא, מנחה אחת. אבל המנחה שעושים באמצע היום נקראת מנחה גדולה.
למה?
תכף נגיד, כי זה עוד היום גדול. והמנחה שעושים בסוף היום נקראת מנחה קטנה.
אז מי שאומר מנחה גדולה לא צריך להגיד מנחה קטנה וככה
אפור? בוודאי שלא. זה אותה מנחה.
זה אותה מנחה, הבנתי.
זה אותה מנחה. יש כאלה שאומרים את זה בזמן שמתחילה, הבנתי. שעוד היום גדול, ויש כאלה שאומרים את זה בזמן ממש לפני ערבית. כן. עכשיו, מה לדעתכם יותר חשוב? להגיד את זה בזמן של מנחה גדולה או מנחה קטנה?
גדולה, כאילו.
לפי אחרי. השם נשמע לנו גדולה, נכון. אבל זה בדיוק הפוך. למה זה בדיוק הפוך? כי אומרים שתפילות תקנו אותן כנגד הקורבנות. זה נגד קורבן התמיד. אז קורבן התמיד של שחר היה בבוקר, וקורבן התמיד היה בין הארבעים של מנחה. מה זה בין הארבעים? זה בדיוק הזמן שאנחנו מתפללים במנחה קטנה. זאת אומרת שבמציאות, אם יש לך מניין קבוע למנחה קטנה, עדיף שתתפלל במנחה קטנה. כי זה המעלה יותר גדולה. אבל היות, ואנחנו יודעים שבעולם שלנו זה עולם שכולם רצים וזזים,
ואם,
אז בדיוק, אומרים, אם נתקלת במנחה, תתפלל מנחה. אל תחכה, וזה קרה לי גם. אתה חושב, אתה מחכה למניין הקבוע שלך, ופתאום קרה איזה משהו פה, משהו שם, או אין מניין, או לא הצלחת להגיע, ופספסת מנחה.
אם אין מניין, אתה לא יכול להתפלל במנחה?
אתה יכול להתפלל במניין. לא, אבל אתה רוצה את המעלה של מניין, למשל.
שלך הבא, תתפלל מניין.
אז אני מסביר, אם אתה רוצה את המעלה... כן, אבל בשביל זה אני אומר, שלמרות שלכאורה התפילה המעולה יותר של מנחה היא תהיה בין הארבעים, כן? למרות זאת יש עדיפות, אומרים, דווקא למה שנקרא מנחה גדולה. במילים פשוטות, ברגע שאתה יש לך הזדמנות להתפלל במניין מנחה, אל תחכה למה שיהיה בערב, אלא תתפלל עכשיו, אם אתה יכול, כן? עוד פעם, זה לא... עכשיו, מישהו יש לו קריאות ממש קבועה וצריכים אותו להשלמת מניין והכל, אז ברור שיש שיקולים כאלה ואחרים. אני רק רציתי לעמוד על הנקודה המעניינת, שאנשים חושבים שדווקא המנחה הגדולה היא יותר חשובה, אז גם כאן זה לא בדיוק כך. עוד, יש הרבה דברים יפים בפרשה. אחד הדברים הוא פסוק שאומר, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחר איתם. וזה בעצם גם דבר מאוד מאוד חשוב. האדם הוא יצירה נפלאה. מה שמבדיל אותו מן הבהמה זה השכל. השכל לחשוב, להפעיל את הראש, ואנחנו מחויבים בזה. צריך להבין, כל מה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו לא יכולים סתם להגיד, אני לא מעניין אותי, אני הולך בדרך שלי. אני חשוב להפעיל את הדברים האלה, חשוב לעבוד עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כדי לנצל את הפוטנציאל שלנו. אז בוודאי, בוודאי שבן אדם צריך להסתמש עם השכל. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על לעבוד עם השכל, אנחנו צריכים לדעת ולהבין את אחד מהבסיסים, כמו שאמרנו, יש חיצוניות ויש פנימיות. על פי הקבלה, החיצוניות בלי הפנימיות, אין לה, בוא נגיד, היא כלום. היא לא שורה שום דבר. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם, כמו שאמרנו, שעושה את כל הדברים שצריך לעשות, אבל ליבו לא איתו. זאת אומרת, אין פנימיות לזה. הפנימיות היא חייבת לשקף את המציאות. זאת אומרת, עכשיו, אם המציאות לא משקפת את הפנימיות, אז מה זה? זה כלום. שאתה למשל, כולנו רוצים, הרי הבסיס ביסוד זה אהבה. אמרנו, אהבת לך כמוך, לאהוב את השם, לאהוב את החבר שלך. מה זה, אהבה זה דבר חיצוני או פנימי?
גם וגם.
אבל זה לא יכול להיות בלי פנימיות. זאת אומרת, אם אתה אוהב מישהו...
כל הכל פנימיות היה.
זאת אומרת, אתה חייב להיות פנימיות כאן, אחרת אין אהבה. אחרת
זה סתם. זה בא מהפנימיות.
יפה, אחרת זה סתם אקט. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים, ומה אומר הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו?
שנאהב אותו.
בכל לבבך, בכל הלב, תמיד הלב. רחמנה, ליבה ביי. כך אומר את זה. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? את הלב שלנו. וזה חשוב תמיד להכניס. עכשיו, לא רק זה. לפעמים אנחנו מאוד מתרגשים מדברים חיצוניים. ואנחנו לא מבינים שהדברים החיצוניים לא משקפים תמיד את הפנימיים. איך אומרים, יש כלים, איך אומרים, גדול ענק שבתוכו לא מכיל כלום, ויש כלי קטן שמלא כולו עם תוכן. לדוגמה, מה שאני ראיתי פעם, סיפרתי את זה בשבוע שנורים, כמה שנים סיפרתי לכם. אתם יודעים, על הכביש זה חוויה לא נורמלית במהלך היום. מי שרוצה לקבל על עצמו קבלות, איך אומרים, להעביר על מידותיו, ולקפת יום כיפורים בכלל, הכביש זה אחלה מקום, אבל שיצליח, כן? זה לא פשוט להצליח. אנשים נוסעים מפה, חותכים וזה. יום אחד אני נוסע על הכביש, אני רואה איזה נהג מסעית אחת, עוקף, משתולל על הכביש. ראיתי איזה אחד, זה אוטו, מיני מיינו כזה קטנה, בן אדם קיבל עצבים על המסעית, נסעה בצורה לא זה, עקפה, ומה תהיה, עקף אותו בפראות. מה עושה הוא, עם המיני מיינו, נעמד לפני המסעית, והתחיל לנסוע לאט, 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 לאט. אני אמור מהר, כל המהירות שלו נעצרה. הוא נוסע לאט, לאט, והוא במסעית, אתה יודע, להחליף הילוכים במסעית זה לא פשוט. הוא מקבל, מצפצף שום דבר. מגיעים לרמזור, הוא מהמסעית קיבל חום. מסעית ענקית, יוצא שם הזה, בן אדם, ניגש לפרייבט בנה, אתה יודע, אתה רואה אותו כולו בעצבים, בא לצעוק עליו. אתה רואה פתאום את הדלת
של... ירד מהמסעית.
ירד מהמסעית, כולו עצבים.
מה, ברמזור?
כן, בהזדמנות של רמזור, יצא לנו רמזור. הוא כולו עצבים על ההוא, מאמין עם מיינור הזה, נפתח את הדלת, יוצא, מה זה ג'לוב? 2 מטר גובה, 1.5 מטר רוחב, והוא צפלון, ארוך. הוא אומר, רצית משהו? הוא נכנס לפניקה, רץ למסעית חזרה. לא, 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 טעיתי, טעיתי.
סיפורים מוכרים, עושים על זה...
אבל מה אני אומר, מה היה האבסורד כאן? שאתה ראית מסעית ענקית, כלי ענק, מאיים, נראה מפחיד על הכביש, מפחיד או לא?
כן,
ראית. יוצא ממנו איזה בן אדם, צפלון. ואתה רואה את המיני מיינור, טנטונת הזאת, עדינה, שברירית. יאללה, המסעית עוד שנייה אחת מועכת אותה. מי יוצא משם איזה אחד? אמרתי עצמי, כאן יש לימוד עצום. הלימוד הוא שיכול להיות בן אדם חיצונית, גדול, והפנימיות שלו רקובה ולא שווה כלום. ויכול להיות בן אדם קטן, כמו שאתם מפעים איזה רב כזה, קטן ג'י, קטן, הוא, יש לו ידע וחוכמה ורוחניות מעל ומעבר. אז לפעמים בא בן אדם אומר, שמע, מי אני, מה אני? אז קודם כל צריך לדעת בן אדם שאין קשר בין איך הוא נראה, מה הוא עשה, לבין הפנימיות שלו. הפנימיות של האדם היא דבר מופלא. ובן אדם יכול להגיע עם הפנימיות שלו לדברים עצומים ונפלאים. ומצד שני, הוא יכול להיראות צדיק יסוד עולם, ויכול לראות ענק וגדול וחכם, ומה לא, ואיש חברה והכל. אבל בפנים, אין כלום, קטן, קטן. זה תמיד אמרנו, שאומרים חכמי ישראל, זה כמו כוכבים בשמיים. אומר למה? מה ההבדל בין פוליטיקאי לגדול אמיתי? גדול בתורה, במעשים טובים. פוליטיקאי מרחוק נראה גדול. אתה רואה אותו בטלוויזיה, אתה רואה אותו בזה, אתה רואה אותו פה. כשאתה מתקרב, מכיר אותו, אתה רואה, רואה לעצמך. אם זה לא, אנחנו לא צריכים לצאת דוגמאות. יש לנו בכלא דוגמאות, יש לנו כל יום דוגמאות. ואיתו אתה קולט כמה קטנים הם. מצד שני, יש איזשהו רב קטן כזה, בקושי שומעים עליו, יושב באיזה מקום. אתה מתקרב אליו, אתה רואה מרחוק דמות עם זקן לבן, ואתה מתקרב, מתחיל לדבר, אתה פתאום מרגיש את העוצמות, אתה מרגיש את הכוח העצום שיוצא ממנו. זאת אומרת, חכמי ישראל, ככל שמתקרבים אליהם כמו כוכבים, כוכב נראה בשמיים קטן, קטן, אנחנו יודעים שהוא עצום, אבל בשביל להראות את הגודל שלו, אתה צריך להתקרב. וגם אתה גם מקבל מהאור שלו. זאת אומרת, כדי באמת, יש כאן לימוד כפול, כדי שאנחנו באמת גם נבין אצל מי נמצאות העוצמות הנכונות, ולדעת גם מי שזה משפיע עלינו. אז זה לא אצל הפוליטיקאים, ולא אצל כל אלה שהמיליונרים העשירים הגדולים, שכולם, סליחה על הביטוי, מתחנפים אליהם. כמו למשל עכשיו, אתה פשוט לא מבין, אתה מסתכל על מה שקורה בעולם, אתה פשוט נדהם. דונלד טראמפ, אתה מבין?
מה זה? זה כבר ירד לרמה של...
אז אני רק אומר, אבל איך הוא הגיע לשם?
גם היה אימות, זה כבר...
אבל סליחה.
אתה היית בכלא אם אני הייתי נשיא...
אבל רגע, מה זה אומר לך? זה מה שכרגע, זה בדיוק מה שכרגע אומר. אז מרחוק אתה רואה את המצליחן הגדול הזה, וברגע שזה בא לפרוט לפרוטות, מה אתה רואה?
אדם ברחוב פשוט שמקלל כמו לא יודע מה, זה מה שאני רואה.
הוא יותר גרוע מהבן אדם הזה.
נכון, וזה רוצים שהוביל את המעצמה,
אז מה זה אומר לנו?
את העולם, להוביל את העולם.
זה מה שאומר לנו, לו חכמו, ישכילו זאת, יבינו לאחר איתם. בינו שנות דור ודור. צריך להסתכל על הדורות הקודמים, להבין איפה נמצאת החוכמה ואיפה התמונה, להפעיל את הראש שלנו ולהבין את האחרית, לאן זה מוביל, לאן אנחנו בעצם הולכים, מה אנחנו בעצם עושים כאן. ובן אדם צריך, יהודי צריך לעצור את עצמו מדי יום ביומו ולהגיד, מה אני עושה בעולם הזה? מה אני עשיתי היום בשביל העולם? מה עשיתי היום? מה, לא בשבילי. כי הבעיה, כל הדברים הם נובעים, הרי אם לא היה, כמו שאני לא יודע, לא יודע אני כותב את זה, חובת הלבות, לא זוכר, שאם לא היה לנו את הגאווה, כל העולם היה נראה אחר. היינו מסתפקים בהרבה פחות, היינו חיים בצורה הרבה יותר פשוטה, והיינו מאושרים גם. כי הרי, למה אני צריך, סליחה לביטוי, מרצדס 500 ספורט? למה אני צריך וילה עם 30 חדרים? מה, אני לא יכול לישון על מיטה אחת? למה אני צריך בגדי מעצבים? מעבגת פשוט שמכסה את הגוף שלי מהקור והחום, לא טוב, לא מספיק. אבל מה? היות ואכפת לי מה הוא אומר, ומה הוא עושה, ואני גם רוצה לראות
טוב. זה האגו והגאווה, של מה שאתה מדבר.
וזה, אנחנו, זה, אז זה אחת התובנות שאנחנו צריכים באמת לנסות להחדיר לעצמנו פנימה. כי זה יעזור לנו באמת להסתכל על הדברים. וכמובן, כדאי לנו להסתכל על הכלים שאנחנו משתמשים איתם. כי כמו שאמרנו, לפעמים אנחנו משתמשים עם כלים גדולים מדי, לפעמים כלים קטנים מדי, שגם זה תובנה נוספת. כי הכלי הוא בעצם הכלי שאיתו אנחנו יכולים לספוג את הדברים ולעשות אותם. כי כמו שאמרנו, לא מספיק שאני רוצה לעשות חסד, אני צריך להביא את זה לביצוע. עכשיו, אם אין לי את הכלי המתאים, אז אני בבעיה. וזה דרך אגב, התפילה ביום
הכיפורים. אתה אמרת, אתה ציינת שהרבה פעמים יש רצון לעשות דברים, אבל לפעמים...
הרצון זה דבר ראשון.
כן, אבל אין, לפעמים לאנשים אין את היכולת, כי זה הסיטואציה וזה המציאות בחיים שלהם. אתה מבין, הוא נורא רוצה לעשות א', ב' וג', פיזית, גשמית, הוא יכול לעשות את זה.
יפה, אז מה הוא צריך לעשות? מה עכשיו הוא צריך לעשות? מה נשאר לו לעשות? שתי דברים. דבר ראשון, להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו כלים יותר טובים.
נכון.
הדבר שני, להשתמש בכלים שיש לו לעשות את המקסימום. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. איזהו עשיר, השמח בחיקו. זה לא רק בתחום הגשמי, חשוב להבין את זה.
ברור.
זה גם בתחום הרוחני. אתה תמיד תהיה עשיר, אתה תשמח במה שיש לך. תמיד אם אתה תרצה לראות כמו מוישה ינקל, אתה תהיה בבעיה.
את המגבלות שלך ולקבל אותם. יפה,
ולא להיות פרייר. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אני אומר, טוב, אני מסכן, אני מה אני יכול לעשות, אז אני לא אעשה כלום. זה בוודאי שלא הפתרון. העניין הוא לנצל את הפוטנציאל כמה שאפשר יותר. עכשיו, שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים דברים כאלה ואחרים, וכאן נשאלת השאלה, מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים? אז מה אנשים מבקשים? מבקשים
איך הפרנסה ובריאות ואושר
מספרים על אחד שבא לרבי שלו לפני ראש השנה, יום כיפור, שהרבי יברך אותו בפרנסה טובה לשנה. נכנס לרבי, הרב אומר לו, באת למקום הנכון, צא החוצה, אני לא נותן ברכות לפרנסה. הוא יוצא החוצה, כולו עצבני, הוא אומר, מה זה לא נותן ברכות לפרנסה? מסתכל, רואה את מוישה ינקל, חסיד אחר נכנס, וואלה, שעה יושב שם בפנים. הוא אומר, אני חייב לדעת, מה, הוא לא נתן לו, כל השעה הזאת, הוא לא נתן לו ברכה על פרנסה? נכנס פנימה לרב עוד פעם, רב, אני חייב לשאול לך שאלה. הוא אומר, מה, שאל בני, מה? הוא אומר, תגיד לי, זה מוישה ינקל, לא ביקש פרנסה? אמר לו, כן, ביקש. ברכת אותו? אומר, כן, ברכתי אותו. אה? למה אותו ברכת אותי לא? אומר, אני אמשיל לך משל. עובר קבצן ברחוב. הוא צמא. רואה מסעדת במסעדה מפוארת, נכנס פנימה, יושב על השולחן, מגיע אליו המנצר, כן, מה אפשר לעזור לך? אומר, מה רוצה הקבצן הזה כמו מסעדה? אומר, אפשר לקבל כוס מים? אומר לו, סליחה? מים, מים מהברז, תביא לי מים בבקשה. אומר לו, מה זה אין כאן מים? מה זה כאן? זה כאן זה מסעדת יוקרה, כאן לא נותנים מים. מה אם אתה רוצה? יש בחוץ ברזייה, תלך תשתה מים בחוץ. מה אתה מתיישב לי כאן על השולחן? הוא הולך החוצה, פתאום, רואה איזה אחד, גביר כזה עשיר, נכנס לבוש כולו, טיפ טופ, נכנס למסעדה, מתיישב על אותו שולחן שהוא ישב לפני זה. הוא רואה, מסתכל, הוא לא מאמין לעיניים שלו. המלצר מביא לו מים. הוא מתפרץ למסעדה, מה זה? למה נתת לו ולי לא? הוא אומר, קודם כל תרגע. תגיד לי, זה קליינט שלנו קבוע. הוא בא לכאן כל צהריים, אוכל כאן ארוחה הכי יקרה שיש. הבן אדם, לפני שהאוכל מוכן, אנחנו מביאים לו כוס מים שישתה, שלא הוא צמא. אתה באת בשביל מה? בשביל לאכול כאן ארוחה? אתה באת בשביל המים. בשביל המים יש ברזייה בחוץ. אומר הרבל הזה, אתה בשביל מה באת אליי?
חד פעמי, לבקש פרנסה.
אתה באת בשביל פרנסה. ההוא היהודי הזה ישב איתי וביקש שאני אברך אותו שהוא יצליח לחנך את הילדים ולשלוח אותם לבתי ספר טובים, שיביא פרנסה כדי, מה? כדי לעבוד את השם, כדי שיוכל להביא פרנסה, כדי שיוכלו כולם לקיים את המצוות ולהתגבר ולהתעלות בעבודת השם. אז בוודאי שאני אברך אותו לפרנסה. אבל אתה, שכל המטרה שלך הייתה פרנסה, יש ברזייה בחוץ. לא ברכה. וזה בדיוק העניין. העניין שאם אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו מבקשים זה בריאות, פרנסה, בגדים, עושר, כבוד. לא שכחנו משהו? שמה אנחנו צריכים את זה?
אתה צריך לבקש ולהתחייב.
אתה צריך להבין...
אתה צריך להגיד, אם תיתן לי את זה, אני אעשה את זה.
זאת במילים אחרות, אני חשוב להבין שהכל הוא אמצעי להגיע למטרה. ולא, אם אני הופך את המטרה לאמצעי, ואת האמצעי למטרה, הפכתי את היוצרות.
נכון.
חשוב לדעת ולהבין. אנחנו רואים שאומרים, אסור לקחת תורה לקרדום לחפור בה. זה בדיוק אותו עניין. בן אדם הולך ולומד תורה כדי שיהיה רב, כדי שהוא יקבל כסף מזה. מה הוא עשה בעצם ברגע הזה? הוא הוזיל את התורה שלו. הוא הפך את התא היוצרות. במקום להשתמש בכלים להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא בשביל הקדוש ברוך הוא רוצה את הכלים. תגיד, אתה מטומטם? זה כמו שאומרים, בן אדם מקבל מתנה. אז יש אחד שאוהב את המתנה שהוא מקבל. אבא נתן מתנה לילד. הילד אוהב את המתנה, חבל על הזמן. אבל יש ילד חכם שאוהב את מי? מי שנתן לו את המתנה. שאנחנו לא נתאה חס ושלום להיות אלה שאוהבים את המתנה, ולא את נותן המתנה. זו הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות. שאומר שאנחנו מבקשים פרנסה, לדעת ולהבין שכל מה שאנחנו מבקשים זה אמצעי כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא.
זה כמו שאתה אומר, שלפי ה... לפי מה שאתה אומר, זאת אומרת, בן אדם בא ביום כיפור, כל השנה לא נקף אצבע, לא בתפילה, לא באמונה, לא בכלום, בא יום כיפור, כל נדרי, מבקש סליחה, מצפה ש... יתחיל את השנה החדשה, כמו שצריך, עם סליחות ועם עם ביצועים יותר טובים. ו... ולעומת זאת, בן אדם שכל השבת מתפלל וכל יום מתפלל. ובאמת, כאילו, היום כיפור הזה בעצם הוא, הוא משהו שהוא
מתעלות מיוחדת.
התעלות מיוחדת כזאת.
כן.
אבל בעצם ביום יום, זה בעצם הקרבה שלו הקדוש ברוך הוא. אלה בקשות האמיתיות. ביום כיפור זה ה...
אז דרך אגב, מה שאתה אומר כאן כרגע, יכול להיווצר מצב מצחיק מאוד. שדווקא אותו יהודי שבא פעם אחת בשנה, הוא מבקש את הבקשות הנכונות. ואותו יהודי שכל השנה מתפלל מבקש את הבקשות הלא נכונות. זה יכול לקרוא גם? שזה חשוב לדעת ולהבין מה הוא עיקר ומה התפל. מה אנחנו בעצם, בשביל זה אנחנו צריכים לעצור, להפעיל את השכל. להבין מה אני עושה בעולם הזה. אנחנו ביום, ביום, ביום כיפור...
את כל נדרי.
כן, ביום.
נאספים, גם אלה שלא מגיעים.
אמרנו
ש... כל האנשים, מכל וכל...
הנה, ברעננה יהיה מניין באוסטרובסקי, יש מניין כללי לכל מי שרוצה
לבוא. בבית ספר.
בבית ספר אוסטרובסקי בתיכון. ואני בעזרת השם כנראה בהתפלל שם מוסף, ובשחרית אני אנחה כאילו את התפילה, נראה בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יעזור, שזה יעבור בשלום. אבל שם זה דבר יפה, אתה רואה אנשים מגיעים, שעם קשר, בלי קשר, קצת קשר, וברוך השם, לא צריכים שם לשלם על כניסה, הכניסה היא חופשית, לא צריך מקומות, ובאמת, כל הכבוד לעיריית רעננה שמארגנת את זה בצורה מאוד מכובדת, יש חזנים, יש את כל התפילות כמו שצריך, יש הסבר על התפילות, ובאמת, זה משהו שמקרב. ומי שמבין שיום הכיפורים זה המטרה, לקרב, להתקרב, כי אם אני מקרב את האחים שלי, אני מתקרב לקדוש ברוך. וזה חשוב להבין את זה, זה דבר שאנחנו פשוט לא מבינים. אנחנו לא מבינים שאי אפשר להפריד, כמו שאמרנו, בין הרוחניות לגשמיות, ככה אי אפשר להפריד בין אהבת השם לאהבת האדם. זה שתי דברים מחוברים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, ממילא, אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני צריך לאהוב את החבר שלי, ואם אני אוהב את החבר שלי, צריך לאהוב את החבר. זאת אומרת, אם אנחנו נרבה באמת באהבה, בחסד, אם אנחנו נבין שכל מה שיש לנו בעולם זה כלים כדי לקרב ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ולחברים שלנו, אז אנחנו עשינו את המטרה שלנו. ואני חושב באמת שמה שאנחנו צריכים לעשות, כמו שאומר חפץ חיים, שתי דברים. יש לנו עוד כמה שעות שאנחנו יכולים להתארגן איתן, וגם בעזרת השם את יום כיפורים עצמו. אז קודם כל אני מבקש כמובן סליחה ומחילה עם חס ושלום, פגעתי מישהו כי אומרים שמצוות של בן אדם לחברו אין על יום הכיפורים לכפר. אז צריך לבקש סליחה. מהחברים שפגענו בהם וכולי.
אנחנו מבקשים סליחה,
אני קודם שפגענו בו. נכון. ולא לשכוח, מה אומר החפץ חיים? חרטה על מה שעשינו? שלא התנהגנו יפה? ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד יש לו את החרטות שלו. ומצד שני, כמובן, לקבל קבלות לעתיד. אני מקבל על עצמי לשנות, להשתנות. ואז, ועוד פעם, מה שאמרנו, לא קבלות גדולות, ואז בעזרת השם באמת אנחנו מקווים שאנחנו נכתב ונכתב לחיים טובים. כמו שמספרים בדיחה על אחד, הולך איזה אחד בערב יום כיפור, כולו מודאג כזה מיום כיפור, ורואים מולו את החבר שלו, מבסוט, שמח וזה. הוא אומר, תגיד לי, מה זה ערב יום כיפור? הוא אומר, מה אתה? אנשים צריכים לחשוב על החטאים שעשו וזה. מה, אני אומר לו, אומר, מה יש לי לה? אני לא, אני גם לא צם, הוא אומר. אומר, מה אתה גם לא צם? אומר, אני לא חטאתי כל השנה. אז הוא אומר לו, אומר הרובר, אומר לו, תראה איזה טמבל, בשביל יום אחד בשנה, הוא כל השנה לא חוטא. אז זה מילתא דבדיחותא. כן, אבל כמובן שזה לא כוונה. שנזכה באמת, איך אומרים, להיכתב, להיחתם, לחיים טובים, ונזכה בעזרת השם גם לגאולה השלמה. וכמובן, להגיע עם תוכנית. תוכנית קטנה, לא משנה.